שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו נמצאים בספר יהושע. הגענו לפרק י"ד. ספר יהושע, אני אזכיר, כיוון שיצא איזו הפסקה קצרה, הוא מסודר, מובנה בצורה מאוד מיוחדת. הפרקים הראשונים הם פרקי המעבר. כן, פרק א' זה ההכנה, פרק ב' זה המרגלים שהוא שולח. פרק ג' וד' זה חציית הירדן, ההכנה לחציית הירדן וחציית הירדן. פרק ה' כיבוש, נכון? בוא נראה שאני לא טועה, כיבוש יריחו. אז כל זה בעצם אפשר לקרוא לזה הכניסה לארץ. כן, פרקי זה הפסח הראשון שהם עושים, הגלגל, הברית, הכנה לכיבוש, הכנה לכיבוש. פרק ו' הכיבוש, כיבוש יריחו, יריחו סוגרת ומסוגרת. פרק ז', הניסיון לכבוש את העי פעם ראשונה והכישלון וסיפור החן. פרק ח' זה כיבוש העי פעם שנייה. זאת אומרת, רואים את המעבר, רואים שזה ככה עובר כזה לאט לאט, יש הכנה, זה עד פרק, עד כיבוש יריחו, עד פרק ו', הכנה לכניסה לארץ, כיבוש יריחו וכיבוש העי שהם חבוקים אחד בשני, בגלל החן בן זרח, הוא כאילו יצר את הלינקג' הזה, את הקישור הזה, אז הנה החלק השני, הכיבוש הראשוני, אחר כך הגבעונים, הברית שעושים בהר גריזים, הר עיבל, פרק ח', סוף פרק ח', המזבח, והגבעונים, פרק ט', ובעצם כאן מסתיים חצי, אפשר לקרוא לזה, החלק הראשון של הכיבוש. זה לא פרופורציונלי, כי יש לנו הכנה, כיבוש ראשוני, אז איזו הפוגה עם הגבעונים, עם הברית ועם הגבעונים, הברית בגריזים והערבה לגבעונים, זה כאילו ח' ט', ולאחר מכן שני פרקים, יוד ויוד א', יוד זה כיבוש הדרום, יוד א' כיבוש הצפון, וההפוגה. יש איזו הפוגה, ומתחילים הפרקים שאנחנו עכשיו נמצאים בהם. פרק יוד ב' שזה מין סיכום הכיבוש, כל המלכים שכבש יהושע, ופרק יוד ג' זה הציווי לחלק את הארץ, החלוקה, ופרק י' ד' שאנחנו עכשיו מתחילים לקרוא אותו, הוא למעשה פותח את עידן, כן, הוא פותח את עידן ההתנחלות. זאת אומרת, בעצם אנחנו הגענו לחצי השני של ספר יהושע. כיבוש וחלוקה. חז"ל אומרים, שבע שנות כיבוש, תכף נראה מאיפה הם יודעים את זה, שהיו שבע שנות כיבוש, ושבע שנות חלוקה. גם זה שאלה גדולה, איך הם יודעים שבע שנות חלוקה? כי זה לא כתוב בפסוקים. שבע שנות כיבוש כתוב. אפשר לחשב את זה בצורה מדויקת. אז באמת החלוקה של ספר יהושע היא גם חלוקה מספרית. יש סימטריה מספרית. זאת אומרת, מפרק א' עד פרק י"ד, שבע שנים. מפרק י"ד עד פרק י"ח, עוד שבע שנים. מי"ח עד סוף הספר כמה שנים נוספות, חז"ל אומרים עוד 14. איך הם יודעים לחשב את זה? זה לא ברור. אפשר לחשב את זה. לפי החייו של יהושע, שהוא חי 110 שנה, ואפשר לחשב את זה לפי הגיל של כלב, שתכף נראה. אפשר לחשב את זה. זאת אומרת, בעצם תקופת יהושע, ספר יהושע הוא 28 שנה. שבע שנות כיבוש, שני שנות חלוקה זה 14, ועוד 14 שנה שיהושע בן נון המשיך לחיות אחרי. קיבל שנה תמורת שנה, כל שנה שהוא עסק בכיבוש ובהנחלה ובהורשה, קיבל שנה בתמורה, האריך ימים עד 110, ולא זכה ל-120 של משה רבנו. עכשיו, למה זה חשוב להגיד את זה? כי יהושע בן נון, בעצם היינו מצפים שיהיה כמשה. משה the second, משה השני, והוא לא. וחז"ל יש על זה קצת ביקורת. למה הוא לא זכה ל-120 שנותיו. וזה נראה לקראת סוף הספר. כן.
למה שנות החלוקה כל כך ארוכות לעומת הכיבוש? הכיבוש אני מבין.
אני תכף אראה לך, קודם כל אני חייב להגיד לך, אני אחזור לשאלה לטובה, לא יודע אם כל הקהל שומע את השאלה שלך. זו שאלה אולי החשובה ביותר בספר יהושע. השאלה שלקראתה אנחנו הולכים. מילא אתה אומר שבע שנות כיבוש, אני רוצה להזדעזע מהשאלה, מילא שבע שנות כיבוש, אין לך נס גדול מזה. שבע שנות כיבוש, עם שיצא ממצרים, הלך במדבר 40 שנה, אין לו טקטיקות לחימה, אין לו אמצעי כיבוש ערי מבצר. זה מה שהמרגלים הרי אמרו בשנה השנית לצאתה ממצרים, זה עבוד, זה כאילו 500 שנה נלחם, לא נגמור. ואנחנו יודעים את זה, לרומאים לקח 3 שנים לכבוש כל עיר מבצר פה. גם אם היו בוגדים שעזרו להם, עדיין לקח להם זמן. ירושלים, צרו עליה 3 שנים. עם כל מה שהיה להם, עבדים, והאילים לוקחים, וסולמות, ומגדלים, וקטפגולקות, ובליסטראות, לקח להם המון זמן. ובני ישראל חוששים מזה, אומרים, כל עיר כזאת, אנחנו נשב עליה 3 שנים, יש פה 120 ערים, זה כל החיים. לא נזכה בכלל לראות ארץ כבושה, כל היום מתעסק במלחמות. הוציאו דיבת הארץ. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? בשבע שנים. אין לך נס גדול מזה. אגב, דיברנו על זה, כשלמדנו את החלק הראשון של ספר יהושע על המלחמות, אז רואים שבאמת כל ניצחון כזה הוא לא צפוי. חומות יריחו שנפלו, האי, אמנם זה יהושע בן נון צריך באמת לעשות את התרגול, והוא עושה את החיסרון הפך ליתרון. ואחר כך הגבעונים, שזה גם תקלה נוראית, אבל מהתקלה הנוראית הזאת יצא, מאז יצא מתוק. בגלל זה הגיעו המלאכים, יצאו טעות, יצאו לתקוף את הגבעונים, ואז יהושע מפתיע אותם, לילה שלם, עולה ותוקף אותם, וממהר ומעמיד את השמש. זה לא נורמלי. זאת אומרת, לעומת מלחמת ששת הימים, מלחמת 7 שנים לכיבוש כל הארץ, זה לאין ארוך ממלחמת ששת הימים. כן? או. עכשיו, זה, הרי למה הקלשתי קצת את ה... אמרתי, אתה אומר, מילא, מילא 7 שנות כיבוש, מה זה מילא? עכשיו זה מעצים את 7 שנות החלוקה, שאין לך חרפה גדולה מזאת. מילא 7 שנות כיבוש, אתה אומר, נס גדול היה פה. שיקח עוד, היה צריך לקחת 700 שנה, 70 שנה. מדינת ישראל עוד לא סיימה לכבוש את מה שהיא צריכה לכבוש. בסדר? קוראים לזה כיבוש, כיבוש. עדיין בכיבוש. 70 שנה אנחנו כיבוש. לא התרגלנו כבר שזה שלנו. ותוך 7 שנים כבשו. הכל. שולטים בכל הארץ. והחלוקה שיכולה לקחת 3 שבועות, חודשיים, כמה זמן לוקח לעשות שביל ישראל עם כל הזיגזגים? 3 חודשים שהולכים בסטלבט. שהם לא מדדו, הם לא ידעו איפה. הם לא עשו מפות. לא הוציאו טאצות, לא היה גוגל ארף, ולא היה עמוד ענן, ולא היה... אז הם לא. למה זה לקח כל כך הרבה זמן? זאת שאלה מדהימה שעליה ניתן את הדעת, לשבור את הראש. אמנם אני כבר מודיע מראש לטובת כל מי שלמד אצלי שופטים, כשלומדים שופטים פרק א', בלית ברירה שמואל הנביא מאלץ אותנו לחזור אחורנית ללמוד את ספר יהושע. כי בלי זה אי אפשר להבין את מה שקרה בספר שופטים. הוא אפילו ממש מתודית, פרק ב' של ספר שופטים, הוא מסדר אותו כך, שאם למדת את פרק א' ולא שאלת את השאלות, ולא נדהמת, ולא שאלת איך, ולא הלכת אחורנית לספר יהושע, אז בפרק ב' הוא עוצר אותך ואומר, רגע, רגע, אתה זוכר, יהושע מת, מחזיר אותך חזרה לימי יהושע. ושם באמת אני נתתי סקירה, ושם אמרתי משפט, שהיום אני לא יכול כבר להגיד אותו אליכם, כי אנחנו הולכים לעיין היטב, בספר יהושע, אבל כשלומדים את זה משופטים ומנסים למצוא פתרון לשאלה בספר שופטים, שם אנחנו מנסים למצוא את הפתרון לשאלה למה יהושע לא העמיד יורש תחתיו. ואז אנחנו מגלים את השאלה הזאת שלך, אנחנו הולכים אחורנית, אומרים בוא נחפש, הולכים צועדים, 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 אחורה, 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 עד שמגיעים למקום שבו מבינים למה יהושע לא העמיד יורש תחתיו. מה גרם את זה? ובדרך זה אנחנו מגלים גם למה הם לקח להם 7 שנים לרשת את הארץ, חרפה כזאת גדולה, והכל מתנקז לפרק י' ד' שאנחנו עומדים לקרוא עוד רגע. בסדר? כל זה הקדמה לקריאת הפרק, אחד הקשים. לא קשה מבחינת הבנה, קשה בגלל שמבינים. לפעמים קשה כי אתה לא מבין, אבל לפעמים דווקא עוד יותר קשה בגלל שאתה כן מבין. אחרי שאתה מבין, הוא נהיה קשה. כן. אז אני אגיד לך, מה עושים כשאין לוויין? רוצים להכיר את השטח. הנה, היום נסעתי לניחום אבלים, הווייז שכח את הדרך. אז מה עושים? שואלים אנשים ברחוב. יוצאים מהאוטו, רגע בודקים ימין השמאלה, וזה, מה הבעיה? התרגלנו, פינוק. שולחים אנשים, הרי מה אסור בפרק י"ח? כשיהושע בן נון דפק על השולחן ואמר, עד אנה אתם מתרפים מלבוא לרשת את הארץ? הוא כבר אומר משפט שיפוטי, הוא אומר להם, אתם מתרפים. כי הוא באמת מרגיש את מה שאתה שואל. השבע שנים, עבו לכם אנשים, אני אתן לך את הפתרון, עבו לכם אנשים, ולסרוק את הארץ, ואני שואל אותך, כמה זמן לוקח למשלחת אחת? אם עושים חמש משלחות, אחת לחוף הים, אחת למזרח, אחת לצפון, אחת לדרום, כמה זמן ייקח? ועוד יש כבר נחלות שכן ידעו, למשל נחלת יהודה כבר ידעו, בני יוסף ידעו, גד ובני ראובן וחצי המנשה ידעו, נשארו 7.5. אז עושים 3 משלחות, תוך מקסימום, אתה לא רוצה שאנשים יקבלו שברי הליכה? חודש, חודשיים, 7 שנים. רוצה 7 חודשים? 7 חודשים. אז זה פי 12. זה לא יאומן. 7 שנים. אז אני אומר, זו שאלה מטורפת. ואתה רואה שיהושע בן נון אומר להם, אתם מתרפים מלרשת את הארץ. ואני, כשאני מלמד את זה מספר שופטים, למה יהושע לא מנה יורש, אני תמיד אומר משפט שלומדים את ספר יהושע בקסייד, אחורנית, אז אתה רואה דברים שאתה לא יכול לראות שאתה לומד רגיל. זה כמו שאתה מטייל בנחל, אז אתה לרגע, כשאתה יורד לוואדי, אז אתה נורא ממהר, אתה רוצה להגיע למעיין, לסחות, לרענן, אז הולכים מהר, זה גם ירידה. אחר כך אתה כבר מרוענן, הכל טוב ויפה, אתה רוצה להתייבש, אז אתה הולך לאט, כי זה גם עלייה, אתה הולך לאט, ואתה רואה נוף אחר לגמרי. נוף אחר לגמרי. אותו דבר כשאתה לומד ספר אחורנית, נכון? במגילת אסתר כתוב, הקורא למפרע לא יצא. ואני תמיד כשאני לומד את המשנה הזאת, אני אומר עצמי, מי האוויל שרוצה לקרוא את מגילת אסתר למפרע? עד לא ידע, הוא כבר שתה משהו, והוא מחליט לקרוא את הסיפור הפוך. אחרי שאתה לומד את ספר יהושע, אתה אומר, יש היגיון בלקרוא הפוך. הוא מחפש את שורש העלילה. איך יצא שמרדכי? תגיד לי, איך יכול להיות שמרדכי גדול ודורש טוב לכל אחד? אתה יכול לספר לי איך זה קרה? הוא מספר, אתה זוכר, הנה אסתר. מה זה קורה? זה אחורנית, זה הרבה יותר הגיוני. נכון? גם כשמספרים לילדים איזה סיפור, אז הוא, אני אומר לו, זה סיפור. טוב, אתה הולך אחורה, 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 אחורה. עד שאתה מגיע לשורש. אבל פה אין לנו ברירה, אנחנו לומדים ספר יהושע, זה עניין רשמי, צריכים לקרוא אותו לפי הסדר הכתוב. אבל גם עכשיו, בגלל שאנחנו כבר, עשינו כבר את הקריאה הרטרו, אז בואו נעשה עכשיו ורסו, נעשה קדימה. פרק י' ד', כן? בואו נראה. ואלה אשר נחלו בני ישראל בארץ כנען, אשר ניחלו אותם אלעזר הכהן ויהושע בן נון. מה זה ניחלו אותם? נא לבאר את המילה המשונה הזאת. ניחלו. נו, מי מורה ללשון? איזה בניין? לא, בניין פיאל. זאת אומרת, למה היה צריך, היו צריכים יהושע, אלעזר הכהן וראשי אבות הבנות להשתמש בבניין פיאל? מתי משתמשים בבניין פיאל? כשרוצים להכניס בלון לתוך בקבוק, אתה צריך בניין פיאל. כי הוא לא רוצה להיכנס. ללחוץ אותם, ללחוץ אותם. נו, תתנחלו כבר, תתנחלו. ניחלו אותם. זאת אומרת, זה לא הייתה פעולה רצונית. היה קשה איתם. זאת אומרת, איזו אמירה. מהרגע הראשון, מתחילת פרק י"ד, כבר אומרים, גם אלה שכן, ניחלו אותם. בעל כורחם קצת. דחפו אותם. בגורל נחלתם, כאשר ציווה אדוני ביד משה לתשעת המטות וחצי המטה, כי נתן משה נחלת שני המטות וחצי המטה מעבר לירדן. משה כבר ניחל, שם לא היה צריך לנחל, נכון? שם זה לא היה פיאל. שם הם באו ויקשו, אל תעבירנו את הירדן, אנחנו רוצים פה, בשמחה ובססון. מנשה וחצי המטה מעבר לירדן, וללוויים לא נתן נחלה בתוכם, אז לכן נשארו לנו 9.5 שבטים שמתחילים לנחל אותם בפיאל. כי ללוויים, כי היו בני יוסף שני מטות, שמסביר למה יש לנו 13 פחות 3, כן? 3.5. 13 פחות 3.5 זה 9.5. אז עושים את החשבון, כי מטות מנשה ואפיים, ולא נתנו חלק ללוויים בארץ, כי הם ערים לשבט, אז שבט לוי מלא יורד, ומגרשיהם למקניהם ולקניינם, כאשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בני ישראל ויחלקו את הארץ. לתשעה, זה לא יחלקו את הארץ, זה לא שכבר עשו את הפעולה, אלא הם יודעים מראש בתוכנית 9.5 חלקים בעבר ירדן המערבי. כן? כי בעבר ירדן המזרחי 2.5, לוי לא מקבל, הוא מקבל נקודות, הוא מקבל ערים מהתיישבות עם מגרשים, נשארו עוד 9.5 חלקים, מחלק את ארץ ישראל ל9.5. ויגשו בני יהודה. עכשיו היינו מצפים שמה יהיה כתוב? ויבואו ישראל. אני מציע לכם, נכון? אחרי שכתוב, שהנה עכשיו יודעים איך צריך לחלק את הארץ ל9.5, ויבואו בני ישראל אל יהושע בן נון, ויאמרו אליו, יהושע, אתה זקנת. כתוב בפרק י' ג', נכון? מי אמר לו אתה זקנת? ריבונו של עולם. יהושע זקן בא בימים, ויאמר אליו השם, השם אליו, אתה זקנת, באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. ויבואו כל ישראל אל יהושע, ויאמרו אליו, אתה זקנת, ואתה עשית לנו את כל הגדולה הזאת, ובידך נתן השם את הארץ להנחילנו אותה. כמה שזה יפה, אה? אתם צריכים להבין שזה כתוב. הנחילנו את הארץ, חלק אותה לנו, הורישע אותה לפנינו. זה עולם אחר. בסדר? זה מה שיהושע בן נון אולי השתוקק ביותר לשמוע, את הפסוק הזה שעכשיו המצאתי. ובמקום זה, ויגשו בני יהודה אל יהושע בגלגל. כן? ויגש אליו יהודה. היינו בסרט הזה? מי ניגש למי? יהודה ליוסף. מאיזה שבט יהושע? אפרים יוסף. מבני יוסף. ויגשו בני יהודה. בסדר? חז"ל אומרים ככה, יש שלוש גישות, זה יפה, שלוש גישות. יש גישה לתפילה, יש גישה לדורון, ויש גישה למלחמה. ויגש את המנחה, נכון? ויגשו וילחמו, ויגש להתפלל. מי ניגש? אומרים, מי ניגש? אתה ניגש? אתה ניגש? מי ניגש? יש שלוש גישות, זה יפה המשפט הזה, שלוש גישות. איזה גישה יש פה? הם באו להתפלל? לא. הם באו לתת מתנות? אז מה נשאר? המילה שלהם, מילה חזקה, לדרוש, זה מילה חזקה. עכשיו, כמה חזקה המילה לדרוש? אם משתמשים במילה ויגש, אנחנו יודעים בכל הקונוטציות שלה, שזה לגשת לתפילה, לגשת לדורון או למלחמה, ונשאר לנו רק האופציה השלישית. אז הדרישה היא לא דרישה, אלא דורשנות. צורה מאוד נוקשה. כבר המילה הראשונה עושה לנו קונוטציה של אווירה מילטנטית משהו. אולי אפילו הרבה. ויגשו בני יהודה אל יהושע בגלגל, ויאמר אליו כלב בן יפונה. הכניזי. כן? ושימו לב, אני מראש, לא נעים לי שאני עושה את זה, אבל אין לי ברירה. יש ברירות, אבל בוא נעשה את זה בכל זאת. אני מראש מתווה לכם תשומת לב. שימו לב, כלב ניגש לדבר אל יהושע בן נון. כלב ויהושע הם שני האנשים היחידים ששרדו מהדור הקודם, מלבד נשים צדקניות. זאת אומרת, נשים צדקניות זה כל נשות ישראל. זאת אומרת, עברו את הירדן הרבה מאוד אנשים צעירים עד גיל 60, והמון נשים מכל הגילאים, מ-120 עד 0. כולם, כי נשים לא מתו במדבר. מי שאוכל מן לא מת, אלא אם כן הוא מרגל, בן דוד של מרגל. והמון אנשים הגיעו. ומכל הדור הזה, כלב ויהושע נשארו. וכלב ויהושע, פער הגילאים ביניהם, עשינו פעם את התחשיב, עוד רגע תראו את זה, הוא 4 שנים. זאת אומרת שיהושע בן נון סיים את השמינית, כלב רק נכנס. יכול להיות שהם חפפו שנה אחת. בארבע שנים, תלוי בבית הספר במצרים, שם בקהיר, איזה בית ספר היה. זאת אומרת, הוא היה שמיניסט והוא היה חמשוש, המושגים של ימינו. והם מכירים זה את זה היטב. הם עמדו צמודים למשה רבנו בדור ההוא, שרק לא מזמן, כמה זמן עבר? שבע שנים. שבע שנים. מפטירתו של משה ומהכניסה לארץ. וכלב יכול לגשת ליהושע בן נון ולהגיד את כל מה שאנחנו הולכים לקרוא בנחת, לבד, בחברות, ברעות שכזאת, בלי כל שבט יהודה מאחוריו. שמה צריכים לגשת שבט יהודה? מי צריך אותם? קבוצת תמיכה קוראים לזה היום. קבוצת תמיכה. לא צריך קבוצת תמיכה. כלב, יש לו איזה בקשה, יש לו דרישה, משהו. כנס ליהושע בן נון, דבר איתו. למה זה צריך להיות פרק בתנ״ך בכלל? סליחה שאני אומר. מה, כל שיחה שמישהו שוחח עם יהושע בן נון הוקלטה ותורגמה לעברית לתנ״ך? שימה. דברו. משונה, כן? כל הכותרת, ויגשו בני יהודה. ויאמר אליו כלב. עכשיו, אני מקלקל לכם שוב את נקודת המבט לצערי, ואני מכניס לכם קצת את העיניים שלי, אז מי שלא רוצה שלא יקשיב, תשימו לב כמה פעמים כלב ישתמש בביטוי בגוף שני, וכמה בגוף ראשון. בסדר? בוא נספור. ויקשוב, אני ביד ימין, ביד ימין אני עושה גוף שני, ביד שמאל אני עושה גוף ראשון. זה מהר מאוד, אני אצטרך להשתמש גם ברגליים בשביל יד שמאל. ויקשו בני יהודה אל יהושע בגלגל, ויומר אליו כלב, בן יפונה הכניזי, אתה, באלף, ידעת, אתיה, בסדר? ידעת, אתה ידעת, את הדבר אשר דיבר אדוני אל משה איש האלוהים על אודותיי ועל אודותיך. באותה מידה היה אפשר להיות כתוב, על אודותיך ועל אודותיי. מפני מה הקדים כלב את עצמו ליהושע? שונה. בקדש ברנע. בין 40 שנה אנוכי, בסדר? אנחנו צריכים יד מיוחדת בשביל המילה אנוכי. אנוכי, בשלוח משה עבד אדוני אותי. באותה מידה היה אפשר להגיד גם אותנו. אותנו. אחי, היינו ביחד. תראו, כבר הגענו ל-3-3. שמתם לב? כבר, בשנייה אחת. בשלוח משה עבד השם אותי מקדש ברנע, לרגל את הארץ, ואשב, הטיה לגוף ראשון, היינו יכולים, יכול להיות כלב להגיד, ונשב אותו דבר. אבל זה תגידו, לא, יהושע לא דיבר. קצת, הוא אמר בהתחלה, לא לעלה וירשנו אותה, יכול היה להגיד איזה משפט או שניים, אבל ברוב הוא שתק. ואשב אותו דבר כאשר עם לבבי. כבר אנחנו 5-3. ואחי, 6, אשר עלו עמי, 7, המסיב את לב העם, ואנוכי מילתי אחרי אדוני אלוהי. Oh my God. כן? אפילו את האלוקים הוא מייחס לגוף ראשון. הוא לא אומר השם אלוקנו. בהחלט היה אפשר להגיד, השם אלוקנו. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. לא אומרים, שמע כלב, השם אלוהי, השם אחד. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הגענו כבר ל-10. 10 הטיות לגוף ראשון, ונשארנו תקועים עם 3 גוף שני. הלאה. וישבע משה ביום ההוא למור, אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בה, זה קצת אמביוולנטי, כי זה גוף שני, אבל בעצם זה גוף ראשון על כלב. אז בואו לא נספור את זה, לא לכאן ולא לכאן. שדרכה רגלך בה, לך תהיה לנחלה ולבניך עד עולם, כי מילאת אחרי אדוני אלוהי. תבדוקו אם משה ככה אמר בדיוק, נבדוק את זה בהמשך. ואתה, הנה החיה אדוני אותי, 11 פעם, כאשר דיבר, זה 45 שנה. אני הייתי בן 40 ששלחו אותי, ועכשיו אני בן 85. כי 45 שנה ועוד 40 זה 85. ואנחנו מבינים, כן, איך הגענו ל-7 שנות כיבוש, זה מיד, זה מבינים שזה קורה מיד אחרי הכיבוש, כי אם הוא נשלח בגיל 40, ועוד כמה שנים אחר כך הם הלכו במדבר, עד שמת כל הדור, 38 שנה. 40 ועוד 38, הווה אומר 78, ואם הוא עכשיו בן 85, כמה זמן עבר מרגע הכניסה לארץ ועד הרגע הזה? 7 שנים. הנה חז"ל יודעים להגיד 7 שנות כיבוש. והנה מתחילים רגעי יומי שבועות חודשי החלוקה. שהיינו מצפים שזה ייקח חודש, חודשיים, שנה, מקסימום. מהרגע הזה זה מתחיל, ומכאן זה יימשך 7 שנים נוספות. בסדר? והגענו ל-11 פעם גוף ראשון, 3 פעמים גוף שני. נמשיכים. בין 85 שנה מאז דיבר השם את הדבר הזה אל משה, אשר הלך ישראל במדבר, ואתה, הנה אנוכי היום בין 85 שנה. עודני היום חזק, כאשר ביום שלוח אותי משה, ככוחי אז, 15, ככוחי אז, וככוחי עתה למלחמה ולצאת ולבוא. 16 פעם, גוף ראשון. ואתה, עכשיו, ברגע זה, תנה לי, תנה זה גוף שני, בציווי, אתה תנה לי את ההר הזה אשר דיבר אדוני ביום ההוא, כי אתה שמעת ביום ההוא, שש, שמעת ביום ההוא, כי ענקים שם וערים גדולות בצורות. אולי אדוני אותי והורשתים כאשר דיבר אדוני. 19 פעם. הטעיה לגוף ראשון, 6 פעמים אתה, שחלק מהאתה מתייחס בכלל לכלב. אתה תנה לי, תנה לי, אתה, בעין, עכשיו תן לי. זה אי אפשר לי, זה מדהים. ופה זה לא עריכה. פה יהושע בן נון מצטט מהזיכרון. זה לא משהו שהשם אומר לו תכתוב, כי הוא לא היה שם. תכתוב, תכתוב. לא. זה הוא יכול לכתוב מהזיכרון. כל מילה שנאמרה פה הוא שמע. ואני חושב, אם אתם שואלים אותי, לא שהייתי שם, אני יודע, אבל אם שואלים אותי, יהושע בן נון כנראה לא רצה לכתוב את זה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, תכתוב, תכתוב. את זה תכתוב. יהושע בן נון ממשיך, מה? אולי לא. תכתוב. יהושע בן נון עושה מה שאומרים לו. מה הולך פה? מה הולך פה? לא יומן. מה הוא רוצה? וגם יש פה עוד דברים, כמובן אתם יכולים לשאול שאלות, אני מרצה ואתם בהלם, אני מבין למה אתם בהלם, זה באמת אמרתי לכם מראש, כשמתחילים להבין את הפרק הזה, הוא קשה. כשלא מבינים אותו, בסדר, פרק, י' ד', אפשר לעשות עליו חידון התנ"ך. אבל כשמתחילים לקרוא באמת, זה נהיה כל כך קשה. הרי יש פה משהו הרבה יותר קיצוני רק מה-19 מול 6. יש פה ביטויים מאוד קשים. שנראה שכלב מתייחס אל יהושע בן נון כאדם סנילי לגמרי. אולי אתה לא זוכר, אני אזכיר לך. אני אזכיר לך. רענן לך את הזיכרון. איך הגעת למסקנה הזאת? תראה, אנחנו נעצור את השיעור כאן בשאלה הדרמטית שלך, ההערה הדרמטית שלך, ונשאיר את זה לשיעור הבא, בוא נחפש כולנו איך רואים שאתה צודק. מה בדיוק רצה כלב? ולמה באופן הזה? ולמה עכשיו? מה קרה פה? עד כאן.